טוב, בשיעור הקודם עברנו על הגמרא, מימות של רב גידל, נשבע לקיים את המצווה, נשבע לימוד תורה, להשכים ולשנות, ובמימרה הראשונה, בעצם הגמרא מדברת על מושבע ועומד מהר סיני, שהשבועה לא יכולה לחול על דבר מצווה. דיברנו על זה קצת, הערתי, האם זה מדין אין איסור חלל איסור, דין כללי, או שזה דין מיוחד ספציפי לשבועות, אז היום ניגע בזה טיפה יותר, מזווית קצת שונה. המקור לדין הזה של אין שבועה, ששבועה לא חלה על מצווה, הוא נמצא במשנה בדף תצזיין עמוד א', בסוף עמוד א'. כמובן, שם הדיון הוא במי שנשבע לעבור על המצווה, את לבטל את המצווה. אצלנו מדובר מי שנשבע לקיים את המצווה, זו נקודה חשובה שצריך לשמור אותה בראש. זאת אומרת, יש הבדל בין הסוגיות, אבל עדיין הסוגיה שם בהחלט מקרינה על הסוגיה שלנו. אז אני משתף רגע. כן, אז המשנה אומרת כך, וחומר בנדרים ובשבועות, כיצד? אמר, קונם סוכה שאני עושה, לולב שאני נוטל, תפילין שאני מניח, בנדרים אסור, בשבועות מותר, שאין נשבעים לעבור על המצוות. זאת אומרת, שם כמובן עוד פעם מדובר, קונם סוכה שאני עושה, אז הנדר או השבועה הולכים נגד המצווה. זאת אומרת, הם באים למנוע אותי מלעשות את המצווה, אני שוב מזכיר, אצלנו מדובר על מי שנשבע לקיים את המצווה. זה נקרא שבועה לעבור על המצווה. זאת אומרת, המשנה מסיימת שאין נשבעים לעבור על המצוות. עכשיו, ההבחנה שהמשנה עושה זה הבחנה בין נדר לבין שבועה. הערה ראשונה, קונם סוכה שאני עושה, שאיני עושה או שאני עושה, בפשטות זה לא איסור לעשות סוכה. כי הרי קונם זה משהו שהוא איסור של החפצה. אלא הכוונה כנראה לאסור על עצמו את הסוכה שהוא יעשה. זאת אומרת, הוא אוסר על עצמו את החפצה של הסוכה, וכמובן, בכך הוא מונע מעצמו לקיים את מצוות סוכה. אלא שאם באמת זה כך, אז כבר העירו, אז למה הדבר הזה נקרא נדר לבטל מצווה? זאת אומרת, אז הוא אוסר על עצמו את הסוכה שהוא עשה, כן, שאני עושה, שישב בסוכה שמישהו אחר עשה. זאת אומרת, באופן עקרוני, זה שהוא אוסר על עצמו את הסוכה שהוא עשה, לא מביא אותו בהכרח לבטל את המצווה.
אבל הוא יכל גם להגיד קונם סוכה בכלל.
כן, אבל הוא לא אמר את זה, זה לא המצווה. זה לא הציור שמובא במשנה. אם הוא היה אומר את זה, אז אני נכנע מי.
אבל אולי בסוכה הזאת יש מצווה.
מה?
נכון שאני יכולה לקיים את המצווה באמצעות סוכה אחרת, אבל מהרגע שבניתי את הסוכה הזאת, יש בה חובת מצווה, אז השאלה אם אני יכולה לנדור על המצווה שיש בה. הרי
הסוכה...
לא, אבל הסוכה הזאת היא תשמיש קדושה. היא לא סתם אוסף רעפים.
קודם כל היא תשמיש מצווה, לא תשמיש קדושה. מעבר לזה, כל עוד לא ישבתי בה, היא כנראה אפילו זה לא. זה נקרא הזמנה. הזמנה זה משהו שמזומן לקיים בו מצווה. והשאלה, מה בדיוק הסטטוס של חפץ מוזמן? יש הזמנה בדאורייתא, הזמנה בדרבנן, באופן הפשוט זה עוד לא חפץ של מצווה כל עוד לא ישבתי בו. יש דעות שאפילו הקדושה, לא חלה בסוכה כל עוד לא ישבתי בה. הקדושה הכוונה, זאת אומרת, האיסור שימוש בסוכה.
רגע, אבל רק לגבי סוכה זה שאני עושה, אבל לגבי הלולב והתפילין, זה כל לולב או כל תפילין.
נכון.
לולב שאני אטול וכל תפילין שאני אניח.
נכון. למעשה, בלולב ובתפילין, הניסוח בעייתי מזווית אחרת. שם באמת הניסוח משתמע כאיסור על פעולה, ולא כאיסור על החפץ. בקונם, בסוכה, סליחה, קונם סוכה שאני עושה, היה מקום לפרש שזה קונם על הסוכה שאותה אני אעשה. לא קונם על עשיית הסוכה, אלא קונם על הסוכה שאותה אני עושה. אבל בלולב ובתפילין, לא נראה שהוא מתכוון לומר שזה קונם על אותו לולב שאני אתול.
לא, אבל על לולב באופן כללי, על תפילין באופן כללי.
אוקיי, אז זה אומר שהניסוח באמת בלולב ובתפילין שונה מסוכה, אבל הוא שונה מסוכה, בגלל שבקונם סוכה שאני עושה, אפשר לפרש לפחות, ואולי אפילו מתבקש לפרש, שזה איסור על החפצה של הסוכה. אבל לולב שאני נוטל ותפילין שאני מניח, לכאורה זאת התחייבות לא לעשות פעולה. זה לא על החפצה, אלא לא ליטול לולב או לא להניח תפילין. בסוכה, נגיד, המקבילה הייתה צריכה להיות סוכה שאני ישב, שאני יושב. זה התחייבות לא לשבת בסוכה, כי הרי עשיית הסוכה היא לא מצווה. אז לכן יש פה, כל הניסוחים פה הם ניסוחים בעייתיים. הניסוח של סוכה הוא בעייתי, אמנם יש פה איסור חפצה, אבל זה איסור חפצה שלא מונע ממנו את קיום המצווה. ובלולב ובתפילין, זה לא נשמע כמו איסור חפצה, אלא איזשהו איסור על פעולה. אם אתם זוכרות, אז דיברנו קצת על על השאלה, האם יכול להיות נדר שאוסר עליי פעולות, לא חפצים. והבאתי גם מפרשים מהגמרא שלנו בדף ח'. אז פה באמת יש קצת מקום להתלבט על מה מדובר. אם זה נדר שאוסר את הפעולה, כמו שמשתמע בלולה ובתפילין, ואולי גם בסוכה, אני לא יודע, אז מה ההבדל בין זה לבין שבועה? הרי בדרך כלל מסבירים שההבדל בין, למה נדר על דבר מצווה חל, ושבועה על דבר מצווה לא חלה? כי נדר זאת חלות על החפצה. ברגע שהחפץ הוא אסור, אז אני עכשיו בא ורוצה לקיים בו מצווה, אני לא יכול, כי החפץ נאסר. אז התוצאה היא שאני לא יכול לקיים מצווה. בשבועה אין חלות על החפצה, השבועה היא להישבע לא לעשות מצווה. אבל זה, אין דבר כזה, אני מחויב לעשות אותה. לכן שבועה על דבר מצווה, כן, לבטל מצווה, לא יכולה לחול, ונדר כן. זה ההסבר המקובל. עכשיו, אם גם בנדר שמדברים עליו כאן, זה נדר שבא לאסור עליי פעולה, לא חפץ, אז חזרנו לאותה סיטואציה בדיוק כמו שבועה. מה ההבדל בין נדר ושבועה? בשני המקרים, אני נודר או נשבע לאסור עליי פעולה. אז זה היה אמור לא לחול, כי אני חייב לעשות את הפעולה הזאת, בגלל דין התורה. אז למה עושים פה הבדל בין נדר לבין שבועה? זאת עוד אינדיקציה לזה, שהנדר אמור להיות איזשהו דין בחפצה. ואז אולי בסוכה באמת אפשר לפרש את זה ככה, יש את הבעיה האחרת, שזה לא מונע ממני את קיום המצווה, אבל זה לפחות יכול להתפרש כדין על החפצה. בלולב ובתפילין זה קצת יותר קשה. שם משתמע שזה איסור על פעולה, ואז לא ברור למה יש הבדל בין זה לבין שבועה. בגמרא, בהמשך, מובא הדין הזה במינוח קצת שונה, הנעת סוכה עליי, או ישיבת סוכה עליי, אחרי שאומרים מצוות לאו ליהנות ניתנו, אז הנעת סוכה עליי או שבועת סוכה עליי, ישיבת סוכה עליי, סליחה, ואז באמת זה כבר א', אוסר את הסוכה בהנאה, זאת אומרת זה דין בחפצה, וב', זה גם באמת מונע ממני לקיים את המצווה, כי לא מדובר פה על סוכה מסוימת, אלא סוכות העולם אסורות עליי. יכול להיות אפשרות,
אז אם אתה אומר סוכות העולם, אז אתה צריך להגיד שזה גם נדר שבעצם הוא שבועה, כי זה על הפעולה.
לא, לא.
כמו שאמרת על הלולה ועל
מדבר על הסוכות. כל הסוכות בעולם אסורות עליי. כחפצה.
אז למה מקודם על התפילין והלולב זה לא עובד ככה?
אז אמרתי.
למה שם זה על הפעולה?
תפילין ולולב זה בעיה אחת. סוכה זה בעיה אחרת, לא? אני לא מיישב הכל. אני אומר, לגבי סוכה, יש ניסוח אחר בגמרא שהיה יכול ליישב את זה. מה שהערתי על תפילין ולולב נשאר בעינו. ובאמת יכול להיות שאפשר לחבר את שני הדברים האלה באופן הבא. אמרתי שההבדל שמפרשים מסבירים את ההבדל בין נדר לבין שבועה, ככה ההסבר המקובל, יש פה כמה הסברים, אם נגיע לדף ט' זין אולי נעסוק בזה, אבל ההסבר המקובל זה שבנדר הוא חל, יש חלות על החפץ, והחפץ לא מחויב לעשות מצוות, נכון? זאת אומרת, החפץ אני עושה אותו, אז הוא נאסר. אחרי זה, כתוצאה מזה, יוצא שאני לא יכול לקיים את המצווה, אבל זה כבר פועל יוצא, החפץ עצמו נאסר. בשבועה אין בכלל חלות על חפץ. ברגע שאין חלות על חפץ, כל מה שהשבועה אומרת זה שהגברה לא יכול לקיים את המצווה. כן? או חייב, סליחה, כן, לעבור על המצווה, כן, לא משנה, אם תעשה או לא תעשה. ואז באמת את זה אי אפשר לעשות, כי אני מושבע ועומד מהר סיני, אני מחויב לעשות את זה. עכשיו, אם אני אסביר את כל הנדרים במשנה כאיסורים על פעולות, ודיברנו על זה שבנדרים על מצוות כן יכולים להיות, אולי יכולים להיות נדרים על פעולות, וזה עדיין נדר, אבל זה לא יהיה אותו דבר כמו שבועה, עדיין. למה? כי בנדר יש חלות, ובשבועה אין. עכשיו, נכון שפה מדובר בנדר שהוא נדר על פעולה, לא על החפץ. אבל יכול להיות שבנדר על פעולה, אני מכיל חלות על האדם. יש עליי חלות איסור לעשות את הפעולה הזאת. כמו שיש חלות על החפץ, אם אני רוצה ליהנות ממנו, אז יש חלות על החפץ שמונעת את הדבר ממני. זאת לעומת שבועה, שבשבועה אני רק נשבע לא לעשות את זה, אין שם חלויות, זה רק עצם האיסור על הגברה לעשות את זה. אם באמת יש הבדל כזה בין נדר לבין שבועה, גם נדר על פעולה, לבין שבועה, אז אולי אפשר להבין. כי אז יכול להיות שבאמת יש עדיין ישמר ההבדל בין נדר לבין שבועה, גם לעניין נדר ושבועה לבטל מצווה. אם אני נודר על עצמי את ישיבת הסוכה, אז אני לא אסרתי על עצמי לשבת בסוכה, יש, אני יצרתי עליי חלות שפירושה איסור לשבת בסוכה. אוקיי? עכשיו, כשאני אבוא לשבת בסוכה, יש לי בעיה, כי יש לי חלות שאוסרת את זה עליי, ולכן אני נתקע. אבל החלות חלה עליי, כי כשהיא הוכלה עליי, זה עוד לא יתנגש עם המצווה. יש חלות עליי, וזהו, זה תקף. עכשיו, כשאני אבוא לקיים את המצווה, נוצרת הבעיה. עכשיו כבר מאוחר, החלות כבר חלה. בשבועה אין חלות. בשבועה זה רק חובה עליי לקיים. מתי זה מתחיל להתעורר? מתי שאני בא לקיים. טוב, מתי שאני בא לקיים אני עוסק במצווה. אני מושבע ועומד מהר סיני. אז לא יכול להיות ששבועה תאסור עליי משהו שאני מצווה עליו בסיני. שבועה, מצווה, לא משנה, בסיני. ואז יכול להיות שאני יכול לפרש את הנדרים במשנה כנדרים על הגברה, ולא על החפצה, זאת אומרת, זה איסורי פעולה, ועדיין להבין למה המשנה עושה פה הבדל בין נדר לבין שבועה, למרות שבשני המקרים זה איסורים על פעולה, כי בנדר זה איסור שיסודו בחלות על האדם, ולכן זה נדר ולא שבועה, ובשבועה אין שום חלות, זה פשוט איסור על האדם, ולכן הנדר יחול גם, גם לבטל מצווה, והשבועה לא תחול.
רגע, אבל יש לי שתי שאלות קטנות. גם לא הבנתי איך, לא, בעצם יש לי רק שאלה אחת. אני מבינה איך נדר יחול לחול על אדם, אבל אז זה קצת קשה בפשט המשנה, כי בפשט המשנה לכאורה מביאים לי רק דוגמאות לנדרים, ובסוף אומרים לי, אבל בשבועה זה היה מותר. עכשיו, אני חשבתי מלכתחילה שאם אני אומרת לולב שאני נוטל, בגלל שמדובר על נטילת לולב, אז אמרתי, טוב, זה כנראה שבועה, ואז אני מבינה למה מביאים לי פה את השבועות בסוף. אבל אם אתה אומר שכל אלה לא, הם באמת, באמת נדרים, אז למה מביאים לי פה את האמירה בשבועה מותר? מה זה אומר בכלל שבועה פה?
לא הבנתי, הרי ברור שכל הדוגמאות האלה הם נדרים.
לא, אבל אתה אמרת לכאורה, וזה היה לי דווקא הגיוני, שלולב שאני נוטל, לכאורה בגלל שהאיסור פה, הנדר פה על הנטילת לולב, זה מנגנון של שבועה כנראה.
לא אמרתי את זה. אמרתי שזה נדר על פעולה. זה נדר.
לא, בפתרון שלך. אבל לפני זה אמרת שבעצם מתבקש להגיד, ובגלל שהנדר הוא על הנטילה, אז כנראה זה שבועה, אבל לא נדר.
לא אמרתי זה שבועה, אלא אמרתי שלא יהיה הבדל בין זה לבין שבועה, לעניין זה שאי אפשר יהיה לעשות את זה נגד, לבטל מצווה. לא אמרתי זה שבועה. שיש כאלה שמסבירים זה שבועה, אבל לא, אני לא אמרתי את זה, אני קורא את זה כנדר, כי פשט המשנה זה נדר. רק זה נדר שלא הייתי חושב שיהיה הבדל הלכתי בינו לבין שבועה, כיוון שההבדל הזה מוסבר בדרך כלל, שיש חלות, בנדר יש חלות על החפצה ובשבועה אין. הרי אם זה נדר על פעולה, אז גם שם אין חלות, אז גם, למרות שזה נדר וזה שבועה, לא אמור להיות הבדל לגבי שבועה או נדר לבתי מצווה. עכשיו אני טוען, לא. גם אם זה נדר על פעולה, זה עדיין לא כמו שבועה במובן הזה, שזה מתחיל עם איזושהי חלות. ברגע שזה מתחיל עם איזושהי חלות, יכול להיות שהחלות חלה למרות שבעקיפין זה יביא אותי לאי יכולת לקיים או לעבור על מצווה או לעבור על איסור. בגלל שכרגע כשזה חל, שום דבר לא מתנגש עם זה. אחר כך זה כבר חל, אין מה לעשות. לעומת זאת בשבועה אין שום דבר שחל, אין שם חלות. כל מה שיש זה שבועה עליי לעשות משהו. כשאני אבוא לעשות את זה, עומדת כנגדי שבועת סיני שאומרת לי רגע, אבל אסור.
אז אני לא יכולה לנדור כשיש עליי כבר מצווה כלשהי? אני, כאילו, מה שאמרת עכשיו, אני לא יכולה להכיל על עצמי חלות של נדר, על פעולה?
לא, אני כן אוכל.
לא, אם אני כבר מצווה במשהו? כאילו, גידל. לא, אני אומרת, אם אני כבר מצווה במשהו, אתה אומר, כרגע אתה לא מצווה על כלום, אז תכיל על עצמך את החלות, אחרי זה מה
זה הבעיה? זה מהר סיני, אבל הציווי עוד לא רלוונטי לגביי, כל עוד לא באתי לקיים אותו.
אז אני אומרת, אתה אומר את זה כי במקום שבו הציווי כן רלוונטי, אני לא אוכל להכיל על עצמי את החלות הזו?
מה הציור? אני לא רואה ציור לזה.
לא יודעת, אני מצווה על, על, על המילה של הבן שלי, ואני כבר מצווה, הגיע היום השמיני, ועכשיו אני רוצה להכיל על עצמי, כאילו לנדור לא, לא, לא למול את הבן שלי. סתם. כאילו, כל מיני מקום.
לא יודע. שאלה טובה, אני לא יודע. כי אפשר להגיד שגם זה כמו סוכה, גם בסוכה, כשחג הסוכות נכנס, אז אני כבר מצווה לשבת בסוכה. יש מקום לחלק, אני לא יודע, לא יודע להגיד לך.
למה? אני לא מבינה את ההבדל בין, בין החלות של, ה, של החלות של הנדר, לבין ה... כי גם שבועה היא חלה או לא חלה, זה כל הדיון שלנו כל הזמן. האם כשאני באה להישבה לקיים את המצווה, או אם אני נשבעת לא לקיים אותה, זאת אומרת, לעבור עליה, האם השבועה חלה או לא חלה? כן, יש חלות של השבועה.
על זה עוד נדבר, אבל כרגע מה שאני אומר, זה שכשאני אומר שבועה חלה, אין פירושו שקרה משהו במציאות, שיש איזושהי חלות. אלא שבועה חלה, הכוונה אני מחויב בשבועה הזאת. אבל להיות מחויב בשבועה הזאת, פירושו אסור לך לשבת בסוכה. אבל יש לי מצווה לשבת בסוכה, אז אני לא יכול. אם הייתה חלות במציאות, אז אני אומר, עזוב, המציאות עצמה לא מחויבת במצוות. אני, יש חלות במציאות, החלות נוצרה. כתוצאה ממנה נוצרת התנגשות עם המצווה. לכן פה זה כן יכול לחול.
אבל למה בשבועה זה, זה, זה כאילו לא חל מיד, ובנדר
זה לא חל בכלל, לא מיד ולא אחר כך. אין חלות בשבועה.
נכון, אין חלות, אני לא מבינה פשוט את ההבדל, למה בנדר כאילו כן החלות מתקבלת, ורק, זאת אומרת, אני מבינה את זה כשזה חפצה
וזה. לא בגלל מצווה, בשבועה אין חלות בכלל, אין מושג חלות בשבועות.
נכון, אבל כאילו יש משהו שעוצר את השבועה מלהתקבל בעולם, מלהיות קיימת בעולם, בגלל שאני כבר מחויבת ועומדת, או בגלל איסור חל על איסור, או בגלל שאני נשבעת ועומדת מהר סיני. אבל בנדר, למה אין את זה? אני לא מבינה, מה לא עוצר את הנדר?
בגלל שבנדר זה לא שאני מחויב לא לשבת בסוכה. יש עליי חלות. כתוצאה מהחלות הזאת, אני מחויב לא לשבת בסוכה. אז כשאני דן בשאלה האם החלות חלה, הבן אדם הוא רק הנסה של החלות. זאת אומרת, זה עוד לא דיון עליו. זאת לא דיון בשאלה מה מותר לו ומה אסור לו לעשות. אלה רק נגזרות של העובדה שיש עליו חלות. אז ברגע
ש... כל החלות
ש... עם... השלכות של החלות זה שאני לא יכול לשבת בסוכה. אבל קודם כל יש את המצב העובדתי, נוצרה פה חלות. והמצב הזה הוא מצב בעולם, הוא ניטרלי. זאת אומרת, גם אם הוא יביא בעקיפין לבעיה מול מצווה, זה יהיה פועל יוצא. כלומר, החלות כשלעצמה יכולה לחול.
אני לא מבינה, אבל כל המהות של החלות זה שאני לא יכולה לשבת, לא יכולה לקחת לולב.
התוצאה, מה זה נקרא המהות? נוצרה פה איזושהי מציאות בעולם. התוצאה של המציאות הזאת זה שאני לא יכול לשבת בסוכה.
זה אני מבינה בחפצה, כשאני אוסרת על עצמי את החפצה, אבל אם אני, אם כל החלות, כל מהותה זה שאני לא יושב בסוכה.
לא, גם בגברה אני רוצה לתת אותו דבר. כמו שיש חלות, מה החלות בחפצה, שאני לא אוכל אותו, זה החלות בחפצה. אז החלות בגברה זה שאני לא יושב בסוכה.
אני מבינה את השני שלבים כשזה בחפצה, זה ברור. זה אסור לי, ועכשיו אני מחויב. זה סוג של שני שלבים, כי כאילו יש חלות שיורד, יש לי איסור שחלה על החפץ, עכשיו אני רוצה לקיים את המצווה, אני לא יכולה.
גם הגברה זה ככה.
למה?
כי חלה עליי החלות של נדר, עכשיו כשאני רוצה לקיים את המצווה, אני לא יכול. דיברנו על השאלה מה זה חלות בעבר, בטח כבר שמעת את זה ממני, על, כן. על העניין הזה שחלות זה איזשהו סוג של... כמו ישות, איזשהו סוג של מציאות. כשאני מדבר על חלות בעלות, אז בדרך כלל אנשים מבינים מה זה חלות בעלות, הכוונה שיש לך זכויות שימוש, לאחרים אסור להשתמש בלי רשות שלך וכדומה. אני טוען שלא נכון, חלות בעלות זה קודם כל מציאות, משהו יושב על החפץ, חלות הבעלות שלי. לדבר הזה יש השלכות, ההשלכות הן שלי מותר להשתמש ולמישהו אחר אסור להשתמש. נפקמינה למשל יכולה להיות חלות בעלות גם אם אין לה שום נפקמינה. לא, היא לא תיצור זכויות שימוש. במעוקב גט שחרור הבאתי איזה דוגמאות, לא משנה שזה דוגמאות שונות לעניין הזה. דיברתי גם על זה שיכולה להיות סתירה בחלות, זאת אומרת יכולה להיות על אישה חלות אשת איש וחלות גרושה בו זמנית. כמו שאישה לא יכולה להיות גם אשת איש וגם גרושה בו זמנית. כי אמרתי ניגודים או סתירות קיימים בין תכונות, לא בין ישים. התבשיל לא יכול להיות מלוח ומתוק בו זמן, מלוח לגמרי ומתוק לגמרי, כן, בו זמנית. אבל התבשיל יכול להיות גם מלח וגם סוכר. זה לא סותר. עכשיו, אם אני טוען שחלות אשת איש, זה לא הכוונה שהיא אשת איש, אלא שיש עליה מציאות, שהתוצאה שלה, שחלים עליה דינים של אשת איש. הדינים הם תוצאה, וקודם כל יש פה איזושהי מציאות מטה-משפטית או מטה-פיזית, שיש עליה חלות אשת איש. אז אותו דבר אני רוצה לטעון כאן, בנדר זה באמת קיים. לפני שאני נאסר לעשות את הדברים האלה, זה מתחיל קודם כל בזה שיש עליי איזשהו סוג של מציאות, רובצת עליי איזושהי עננה כזאת, שאוסרת עליי או לא מאפשרת לי לעשות כל מיני דברים. ולכן אין הבדל בין אם החלות הזאת יושבת על האדם, או החלות הזאת יושבת על חפץ. זה איזשהו סוג של מציאות, ומציאות תמיד עובדת. זה לא משנה אם היא בסוף יוצרת לי בעיה מול מצווה, או שהיא לא יוצרת בעיה. כשאני דן בשאלה האם המציאות הזאת נוצרה, כן היא נוצרה, למה שהיא לא תיווצר? אפשר ליצור מציאויות בעולם. זה שזה אחרי זה יוצר לי בעיות, כן, יוצר לי בעיות. בשבועה אין את המימד הראשוני הזה. בשבועה כל מה שיהיה זה רק איסור לשבת בסוכה, אבל איסור לשבת בסוכה לא יכול להיות, כי יש מצווה לשבת בסוכה. אז אני אומר, זאת אפשרות, ואז באמת אני אומר שכל המשנה הזאת זה בעצם נדרים, אבל נדרים שבאים לאסור עליי פעולות, לא נדרים שבאים לאסור עליי חפצים, ואז צריך טיפה לשנות את ההסבר המקובל, להבדל בין נדר לבין שבועה, לא ממש, להרחיב אותו. זאת אומרת, בדרך כלל מבינים שזה חלות על החפצה, והחפצה נאסר ממילא, אני לא יכול לשבת. עכשיו אני רוצה לטעון, יכול להיות שזה איסור על פעולות, אבל גם באיסור נדר על פעולות, להבדיל מאיסור שבועה, יש חלות על האדם, שמונעת ממנו לעשות את הפעולה. ולכן בעצם החלוקה בין נדר לבין שבועה נשארת כפי שהיא הייתה על חפצה.
רק שאפשר, אני לא מבינה למה אתה נצרך להגיע להנחה שיש חלות על הגברה. גם, זאת אומרת, אם אנחנו מניחים, כאילו הרי גם אם אני נודרת, גם אם אני מכילה חלות על חפצה לצורך העניין, אני יכולה להגיד שהכוס הזאת אסורה עליי, אבל רק לשתייה לצורך העניין. זאת אומרת, אני יכולה להכיל עליי החלות שהיא לא לכל סוגי הנאה. אז אני אומרת, אם אנחנו מניחים את זה, אז לא צריך להגיד שהחלות של הנדר היא בגברה במקרה הזה. אפשר להגיד, כל סוכה בעולם אסורה עליי לעניין הישיבה, או כל, נגיד בסוכה זה קשה, אבל כל אולב שאני אתול אסור עליי לעניין הנטילה שלו.
לא אפשר להגיד, כל השאלה זה אם זאת משמעות הלשון שנאמרה במשנה.
אני אומרת, זה לא יותר חסכוני מלהגיד שיש חלות על הגבר?
אני אומר, זה הרבה יותר חסכוני, כך רציתי לפרש בהתחלה. רק אני חושב שמבחינת הלשון במשנה לא נראה כך.
כי אומר קונם עליי לולב שאני נוטל.
לולב שאני נוטל זה איסור ליטול את הלולב, זה לא איסורים על הלולב. ככה משתמע, אני לא יודע, אלא אם כן נגיד שהכל זה באמת על כל חפצי העולם, לא משתמע ככה בלשון. אבל בסדר, אלה שתי האפשרויות, ברור שהמפרשים בדרך כלל הבינו את זה כאיסורי חפצה, זה ברור. אני מעלה פה אפשרות אולי להיצמד כן לפשט לשון המשנה, שזה לא נראה כמו איסור חפצה, אלא איסור על פעולה, ועדיין להיות יכול להסביר את ההבדל בין זה לבין שבועה. זה בעצם מה שעשיתי עד כאן. אבל זה, אני אומר אותם, זה פחות חשוב לענייננו, כי אנחנו כאן לא עוסקים בנדרים, אנחנו עוסקים בשבועות. הסוגיה שם בעיקר עוסקת בנדרים, וכשנגיע אליה נדבר. אבל מה שחשוב מבחינתי, זה שבועות, לא נדרים. אז לכן זה רק, כדי להשלים את התמונה. בואו נתמקד בענייני השבועה. אז הגמרא שואלת, רגע, מה שם בתת זין, כן? מה שואלת, מה ישנה נדר? דכתיב, כי ידו נדר להשם, לא יחל דברו. שבועה נמי, הכתיב או יישבה שבועה להשם, לא יחל דברו. זה אותו לא יחל דברו שהולך קדימה ואחורה, על נדר ועל שבועה. ולכן הגמרא אומרת, למה שנדר לא יחול על מצווה? סליחה, למה שנדר יחול על מצווה? נגיד נקרא לזה חפצי, בחפצי שמיים אין את ה... רגע. כנראה הכוונה פה, איש כי ידול נדר להשם, לא יחל דברו. זאת אומרת, אסור לו לאחל את דברו במקום שהוא נודר נדר להשם. אבל במקום שבו הוא נודר נדר נגד השם, כן, כשהוא בעצם נודר לעבור על מצווה, אז אין את לא יחל דברו. זה המקור שמביאים לזה ש... רגע, לא, הפוך, זה מה שדיבר אותי בהתחלה. הפוך, הרי בנדר זה כן חל.
אפילו אם הוא נודר נדר להשם, הוא לא יחלל את דברו.
כנראה שאפילו אם הוא נודר נדר להשם, נדר...
לא את שלו ולא את של השם. השם זה נוסף לדברו שלו עצמו.
זה המצווה כאילו, זה קצת הלשון מוזרה פה קצת, אני משום מה עכשיו פתאום שמתי לב לזה, הלשון מוזרה קצת, כי דור נדר להשם, הנדר הוא להשם, לא הנדר, לא הנדר הוא על מצווה שהיא להשם. אז טוב, בכל מקרה הגמרא מבינה מזה שהנדר חל, אז הגמרא אומרת, טוב, אז גם שבועה, השבועה חלה.
אבל לא כתוב בשבועה להשם, בפסוק.
מה?
בפסוק לא כתוב שבועה להשם.
אומרים שלהשם משמש את שניהם, את זה שלפניו ואת זה שלאחריו.
על השם ועל לא יחל דברו.
כאילו זה כתוב פעם אחת, אבל פעם לאחור ופעם לקדימה.
זה ניסוח מעוות, כאילו.
כאן נדרש לפניו ולאחריו. אז הטענה בעצם זה לא אמור להיות הבדל בין נדר לבין שבועה, כי אותו פסוק שיש לך על נדר, יש לך גם על שבועה. עכשיו, אם באמת אני מבין את החילוק בין נדר לבין שבועה, כמו שהסברתי קודם, שבנדר יש חלות ולכן החלות חלה, והאיסור נגזר ממנה. בשבועה אין חלות, כל העניין הוא האיסור. אז לכן יכול להיות שבשבועה זה כן, זאת אומרת, בשבועה זה לא חל, ובנדר זה כן חל. אבל אז אני חושב שזה לא יוצא מהפסוק של ידור נדר להשם לא יחל דברו, אלא זה מתוך ההבנה של מה זה נדר, אוקיי? אז לכן, כשאנחנו לומדים את זה מתוך הפסוק הזה, אם הפסוק הזה הוא המקור, אז כנראה שזה עדיין לא ההסבר שאמרתי קודם עם החלות בחפץ או לא בחפץ, אלא פשוט לומדים את זה מפסוק. ואת הגמרא, פסוק, אותו פסוק יש גם על שבועה. אז עדיין אני לא מבינה את ההבדל בין נדר לבין שבועה. עכשיו, יש פה מקום לדון על מה בעצם מתנהל פה הדיון. כשאנחנו אומרים שהנדר או השבועה חלים, האם כוונתנו לדון על עצם על עצם התחולה של הנדר ושל השבועה, או על האיסור שלא יחל דברו? ואתה היה מקום להגיד שגם הנדר וגם השבועה תופסים, יש נדר ויש שבועה, אבל האיסור לא יחל דברו מתבטל מול המצווה. המצווה דוחה אותו. ואז מה שיוצא זה שבעצם הנדר או השבועה חלים, רק האיסור לעבור עליהם לא קיים. ולכן, אם כל הדיון הוא על האיסור לעבור עליהם, אז זה נשמע יותר סביר, מה שהגמרא אומרת כאן, ההשוואה הזאת שהיא עושה בין נדר לבין שבועה. בשני המקרים היא הרי אומרת, לא יחל דברו, זאת אומרת שבמצב כזה, לא אמור להיות לא יחל דברו, הדיון הוא על האיסור, לא על עצם התחולה של הנדר ושל השבועה, ואז באמת יש פה, ברגע שהדיון הוא דיון על האיסור, אז אומרת הגמרא, אז מה ההבדל בין נדר לבין שבועה? האיסור כתוב בשניהם אותו דבר, ולא אכפת לי עכשיו שבנדר יש חלות ובשבועה אין חלות, זה לא הנקודה. אנחנו דנים, החלות יכול להיות שחלה ויכול להיות שהיא חלה גם בשבועה, לא משנה כרגע. אנחנו דנים בשאלה אם יש איסור, לא יחל דברו. ואם הגמרא אומרת שיש איסור בנדר, אמור להיות גם בשבועה, אם אין בשבועה, אמור גם לא להיות בנדר, אוקיי?
אבל בגמרא שלנו אמרנו שהשבועה לא חל.
לא הבנתי.
בגמרא בעמוד ח'.
רגע, נגיע שם לגמרא שם, תשאירי את זה רגע, כי אני לא רוצה להרבב. נגיע אליה עוד מעט, שזה אנחנו לומדים את העניין. אז אביי עונה, ככה, אמר אביי, הדה אמר הנעת סוכה עליי, הדה אמר שבועה שלא יהנה מן הסוכה. מה זאת אומרת?
יש פה לשון אחת שהיא נדר ולשון אחת של שבועה.
כן, אבל זה ברור. גמרא, המשנה אומרת שזה נדר וזה שבועה. לא זה מה שבא הבעיה לחדש.
הוא כאילו חוזר לה, הוא כאילו לא מתייחס בכלל ללימוד מהפסוק, הוא כאילו חוזר להבנה של הסברה של ההבדל בין נדר לשבועה.
זאת אומרת, באמת הפסוק אומר לנו אותו דבר, נכון? בין נדר ושבועה. אין מקום לחלק מבחינת הפסוק בין הנדר לבין השבועה. אז מה כן? אז מה כן החילוק? שהוא אומר, הנעת סוכה עליי ושבועה שלא יענה מן הסוכה, הוא חוזר לזה, הנעת סוכה עליי, הכוונה, יש איסור בחפצה של הסוכה,
שבועה
שלא יענה מן הסוכה, זה איסור על פעולה שלי. וכאן מגיעה ההבחנה שהצגתי אותה קודם בשם המפרשים, שזה ההבדל בין נדר לבין שבועה, שבין נדר יש חלות על החפץ, ובשבועה אין חלות על החפץ, וירדנו מהעניין הזה שלא יחל דברו. זאת אומרת, זה לא נלמד מהפסוק של להשם לא יחל דברו, כי מבחינת הפסוק באמת נדר ושבועה זה אותו דבר.
אפשר גם להגיד, אבל אי אפשר להגיד שכאילו, הלא יחל דברו התחיל מלהיאמר על הנדר, המשיך בלהיאמר, טוב, אז גם על שבועה זה ככה, ואז אנחנו אומרים, טוב, בנדר הבעיה היא לא חילול הדיבור שלי, הבעיה היא ללכת נגד המציאות, כאילו נגד החלות שיש במציאות.
אבל לא יחל דברו כתוב גם על נדר, מה זאת אומרת?
נכון, אבל אם אני מבינה נדר כמו שאמרת, אז באמת לא יחל דברו לא כזה שייך בנדר.
למה? הוא שייך בנדר. ברגע שאתה עובר על החלות שיצרת, חיללת את הדיבור, הדיבור יצר את החלות. זו הצורה לחלל את הדיבור. אז אני חושב שמה שההבדל שמקובל לעשות בין נדר לבין שבועה, התחדש בשלב הזה בגמרא. שלב הקודם, כשהגמרא הקשתה, הגמרא הבינה שבאמת נדר ושבועה זה שני דברים שהם פחות או יותר אותו דבר. וההבדל ביניהם אמור כאילו לצאת מהפסוק. רק זה אומרת הגמרא, אבל אין, הפסוק הוא אותו פסוק, אין נדר ועל שבועה. אז מהפסוק אתה לא יכול ללמוד את זה. על כורחנו שבאמת יש איזשהו הבדל עקרוני בין נדר לבין שבועה, שהנדר אוסר עליי חפץ, והשבועה אוסרת אותי על החפץ, או את הפעולה שלי על החפץ, שזה בעצם ראינו כבר גם בדף ב'. הגמרא אומרת שזה בחפצה וזה בגברה. רבא מאיר הערה בסוגריים שפחות חשובה לענייננו, אמר רבא וכי מצוות ליהנות ניתנו, מה זה הנעת סוכה? אני מצוות סוכה לא ניתנה ליהנות. אלא אמר רבא, עד אמר ישיבת סוכה עליי, לא הנעת סוכה עליי, אלא ישיבת סוכה עליי.
אמר לפי רבא, אם הוא היה אומר הנעת סוכה עליי, אז הוא היה יכול לשבת.
כן, כי מצוות להביינות ניתנו.
נכון.
ועד האמר, שבועה שלא יושב בסוכה. אבל לא משנה, לענייננו זה לא חשוב. זה רק תיקון בסוגריי.
לא מתנגד לאהבה אלא, רק דייק.
כן. אל תגיד, הנעת סוכה לישיבה סוכה, אבל חוץ מזה, התירוץ של הבעיה נשאר. זאת אומרת, זה ההבדל בין נדר לבין שבועה. כמו שאמרתי קודם, במשנה, כשאנחנו מסתכלים במשנה, הנוסח במשנה, הנה, קונם סוכה שאני עושה, אתם רואות? ופה הנעת סוכה עליי. הנעת סוכה עליי זה משהו אחר מקונם סוכה שאני עושה. זאת הנעת סוכה עליי זה כבר באמת, זה באופן מאוד ברור איסור על החפצה. מה הוא יגיד על לולב שאני נוטל ותפילין שאני מניח? כנראה גם שם הוא ישנה את זה. הוא יגיד הנעת תפילין עליי או, או ישיבת, כן, הנחת תפילין עליי או נטילת לולב עליי. וזה, הוא כנראה מפרש את כל הדברים האלה כאיסורי חפצה, או אולי, כמו שאמרתי קודם, איסורי פעולה שמתחילים בחלות. פשט לשונו של הבעיה נראה שהוא בא להגיד שזה איסור על, על החפצה. עכשיו הגמרא ממשיכה, ושאין נשבעים לעבור על המצוות, מאחה נפקלי? מאתם נפקלי? מה, מאיפה יוצא לך שלא נשבעים לעבור על המצוות? להשם לא יחל דברו? לא, אחי נפקלי. מאתם נפקלי, דתניה, יכול נשבע לבטל את המצווה ולא ביטל. יכול יהיה חייב, כן, אם הוא נשבע לבטל את המצווה ולא ביטל את המצווה, זאת אומרת, הוא עבר על השבועה שלו. יכול יהיה חייב, תלמוד לומר, להרע או להיטיב. מה, הטבה רשות? אף הרעה רשות. יצא נשבע לבטל את המצווה ולא ביטל, שאין הרשות בידו. מה זאת אומרת? ההבנה המקובלת היא שלהרע או להיטיב, וזה יותר יוצא בגמרא בשבועות שהפניתי אתכם, כי אתה נשבע על פעולה מסוימת, הפעולה צריכה להיות דבר רשות. דבר שאתה יכול או להרע או להיטיב, אתה יכול לעשות ואתה יכול שלא לעשות. התורה לא מחייבת אותך לעשות ולא אוסרת עליך לעשות.
ועל זה הוא לא מושבע מהר סיני.
בדיוק. אז זה הוא לא מושבע מהר סיני, וזה דבר הרשות, ולכן שבועה חלה על זה. אבל אם התורה כבר אסרה עליך את הלהרה או את הלהיטיב, זאת אומרת את, את אחד האפשרויות, או לעשות או את הלא לעשות, אז זה כבר לא פתוח לשבועות, זה כבר מוכתב לך מה אתה אמור לעשות. במקרה כזה שבועה לא חלה. בסדר? זה...
צריך להביא קורבן פה, לא?
מה?
וצריך להביא קורבן או משהו?
עוד רגע הגמרא מדברת על קורבן, אבל כרגע אנחנו עוד, לא, אנחנו עוד לא שם. אז בעצם יוצא ששבועות יכולות לחול רק בדבר הרשות, בדבר שבו אתה יכול לעשות, אתה יכול שלא לעשות, ואתה נשבע לעשות, או אתה נשבע לא לעשות. אבל אם מוכתב לך מראש לעשות או לא לעשות, אז אתה לא יכול להישבע, השבועה אין לה שום משמעות. השבועה אמורה... לכוון אותך, כשיש לך בחירה חופשית, אז היא אומרת לך, לך ימינה. אבל אם אין לה, יש לך רק דרך אחת, ומה יש לך להישבע? זאת אומרת, שבועה תמיד צריכה שיהיו שתי דרכים פתוחות בפניך. זה לומדים מהפסוק של להרע או להיטיב. אוקיי? זה ההסבר המקובל. עכשיו, אני כבר כאן אציין, מה קורה בשבועה לקיים מצווה?
לא חלה
שבועה,
לא חלה.
שבועה, חלה
שבועה. לא, זה בסוגיה שלנו, אני מדבר עכשיו מבחינתה להרע או להיטיב.
אז רגע, עוד פעמים.
שבועה לקיים מצווה, שבועה לשבת בסוכה. מבחינת להרע או להיטיב.
לא כלום.
אבל למה פה זה להרע או להיטיב? זה לא דבר רשות, זה דבר חובה.
אז לכן אני שואל, שבועה חלה או לא חלה?
לא, היא לא
תחלה.
לא חלה.
לכאורה לא חלה, נכון? למרות שהמקרה הוא הפוך, אבל עדיין אני לא נמצא בצומת שיש לי שתי דרכים פתוחות בפניי, והשבועה מכוונת אותי לאחת מהן. גם במקרה שאני נשבע לבטל מצווה, וגם במקרה שאני נשבע לקיים מצווה, בשני המקרים האלה, הצומת שבה אני נמצא, יש ממנה רק דרך אחת, אין שתיים. ואם באמת התפיסה כמו שתיארתי קודם, שלהרע או להיטיב אומר רק על דבר הרשות אפשר להישבע, לא בגלל שאתה הולך נגד מצווה, שימו לב, זה הנקודה החשובה. הבעיה היא לא שאתה הולך נגד מצווה. אם הבעיה הייתה שאתה הולך נגד מצווה, אז אצלנו אתה לא הולך נגד מצווה, אז השבועה כן חלה. אבל אם הבעיה שאתה נשבע על משהו שהוא לא בידך, אבל נקבע לך מה אתה אמור לעשות ביחס אליו, אז אם זה ההבנה ששבועה לא יכולה לעשות, אז אין הבדל בין לקיים מצווה לבין לבטל מצווה. בשני המקרים זאת צומת...
הבחירה לא בידינו.
אבל לא בטוח, כאילו אתה מסביר את זה אולי כבר באור של הסוגיה בדרך חטא, אבל אני אינטואיטיבית הייתי אומרת שהעניין של שבועה הוא לא בהכרח יושב במקום שבו יש לי רק שתי דרכים פתוחות בפניי, אלא הוא נמצא במקום שבו אני, יש ברשותי להישבע על הדבר הזה. זאת אומרת, דבר שאסור לי לעשות, אז הנתיב סגור בפניי ואני לא יכולה להישבע עליו.
אבל למה הוא להיטיב? או שיגידו, הדבר מצווה, אי אפשר להישבע. להרע או להיטיב פירושו שהשבועה צריכה להיות על מעשה שהוא רשות. מה אומרת? מה הטבה? רשות, הפרה הרשות. יצא, נשבע לבטל את המצווה ולא ביטל שאין הרשות בידו. זאת אומרת, הוא לא קובע מה לעשות, זה כבר מוכתב לו. בפשטות נראה שזה גם שבועה לקיים מצווה, לא רק שבועה לבטל מצווה. עוד מעט שאולי אפשר לסייג את זה, אבל... נדמה לי שהפשט הפשוט הוא אותו דבר. אז עוד נקודה חשובה.
ואז זה ממש שבועה חלה על שבועה.
מה?
זה בדיוק אותו מקרה.
לא הבנתי.
זה המקרה של שבועה חלה על שבועה, ולא המקרה של עומד, נשבע ועומד מהר סיני.
אז זה אותו דבר.
מה ההבדל? לא הבנתי.
אותו דבר, במילים שונות.
לא, אמרנו שיש הבדל, שזה שני דרכים שונות להסביר את למה אסור להישבע למצוות. האם זה בגלל שבועה חלה על שבועה, שזה מקרה כללי, לא קשור למצוות? בגלל
הניסור חלה על איסור. לא, המושבע עומד מסיני זה הביטוי בגמרא, רק את הביטוי הזה עצמו אפשר לפרש כאין שבועה חלה על שבועה או כאין איסור חלה על איסור.
אז כאן זה נראה פשוט כי השבועה לא חלה, אני כבר, להרע או להטיב זה פשוט אני כבר, יש לי שבועה על זה, אז מה הטעם שאני אתן לה?
לא, לא, להפך. הדבר
השוטה לך שבועה. נכון, מפה להפך, מפה דווקא נראה שזה מדין אין איסור חלל איסור.
לא, אבל אני אומרת, במקרה סתם שאני נשבעת, אם אני נשבעת שבועה כפולה, זה בדיוק אותו מקרה. אם אני נשבעת עכשיו...
זה שאין שבועה חלל שבועה במובן הזה, זה כמו אין איסור חלל איסור, זה ברור. שאלה אם ההפך הוא הנכון. אם כל אין איסור חלה על איסור, זה בסך הכל לדין של שבועה חלה על שבועה. ברור שהרי יש דין כללי של אין איסור חלה על איסור. עכשיו, אם אני נשבע פעמיים על, על, על אותו דבר, אז ברור שזה גם מקרה פרטי של אין איסור חלה על איסור. השאלה אם יש פה עוד משהו שהשבועה בכלל לא חלה. כי למשל, באין איסור חלה על איסור היה מקום לומר שזה לא שאין, לא עברתי שני איסורים, אלא אני לא אענש שני עונשים. את האפשרויות, נראה את זה בהמשך אולי. אוקיי? אז יש, יכול להיות הבדל בין שני, בין שני הדברים האלה. יש פה שאין נשבעים לעבור על המצוות, אז הגמרא אומרת שאין נשבעים לעבור על המצוות, מאחר נפקא, מאחר תנפקא, דתניא יכול נשבע לבטל את המצווה ולא ביטל, יכול יהיה חייב, כן, הוא נשבע לבטל את המצווה.
אבל
לא ביטל את המצווה, הוא קיים את המצווה. אז הוא עבר על שבועתו, יכול יהיה חייב, תלמוד למר להרע או להיטיב. על מה מדובר? מדובר פה על החיוב בעונש, או על האיסור, או על עצם השבועה?
לא,
יש שלושה
מישורים.
השבועה חלה,
השבועה
עליו שלא יחל דברו, והשאלה אם הוא יענש על עליו הזה, אם הוא עובר עליו.
רגע, מה ההבדל בין שבועה חלה ולאו שלא יחל דברו?
מה?
מה ההבדל בין שבועה חלה ולאו שלא יחל דברו?
מה ששבועה חלה, אבל לאו שלא יחל דברו, לא יהיה פה.
בגלל שאני
דוחה אותו.
היא דוחה את הלאו?
כן. זה דוחה לא תעשה, למשל.
אפשר להבין, יכול להיה חייב, בעצם השבועה שלו לבטל מצווה, מראה לכוונה שלו, אולי על זה נשאלת השאלה, יכול להיה חייב, אף על פי שלא ביטל.
לא הבנתי.
אני אומרת, שהמשפט הזה יכול יהיה חייב, אולי זה מתייחס לשלן, הרי הוא נשבע לבטל מצווה. זה שבסוף הוא לא ביטל, זה לא גורע מזה שהוא נשבע לבטל והיה לו רצון לבטל. אז אולי על זה שואלים.
הבעיה שהוא עבר
על... לא מצרפים כוונה למעשה כשאין...
אחת עם הרצונות שלו, הוא עבר על השבועה. הוא לא ביטל את המצווה, וברגע שהוא לא ביטל את המצווה, הוא עבר על השבועה.
נכון.
הוא נשבע לבטל. לא, אז זה השאלה, אם הוא חייב על זה או לא. אז תראו, הגמרא אומרת, אז כן, אז אנחנו כרגע בשאלה, אז מאיפה אתה יודע שלא נשבעים לעבור על המצוות? מהפסוק או מהלערה או להיטיב?
רק שאלה פיצית לפני, אתה, הרי אם שבועה הרי זה לא חלות ממשית, זה בסך הכל התחייבות. אז איך יכול להיות שיש הבדל בינה לבין לב?
אין חלות, אבל באת. השבועה תקפה, לא במובן שיש חלות במציאות.
אבל אם לא עברתי לב כשעברתי אותה, אז באיזה מובן היא קיימת?
נאמרה שבועה בעולם, מה זאת אומרת?
אפשר לשנה זה להגיד לא נאמרה שבועה בעולם, לא אמרת שום דבר?
כן.
לא, אבל אתה אומר שלא עברתי על הלב.
לא, זאת לא שבועה. זאת לא שבועה, עוד פעם, בלי קשר לחלות בתור מציאות. גם אם אני לא מגדיר את השבועה כמציאות מטאפיזית, אבל עדיין יש שאלה אם יש פה חלות שבועה או אין פה חלות שבועה. אם יש פה שבועה או אין פה שבועה. מושג חלות פה מבלבל.
אוקיי.
השאלה אם יש פה שבועה או לא.
זה עוד לא הסברנו בעצם, האם יש פה שבועה ורק התורה התירה אותה, או האם בכלל אין פה שבועה.
נגיע, נגיע לזה. בכל אופן, הגמרא אומרת, חד קרא למפטרי מקורבן שבועה, וחד למפטרי מן לאו דשבועה. מה זאת אומרת? הפסוק הראשון, שלא יחל דברו, ממנו לומדים לפתור אותו מהלאו של השבועה. לא יחל דברו, אוקיי? הלערה או להיטיב, בא לפתור אותו מהקורבן. באמת, להערה או להיטיב מופיע בהקשר של קורבן. קורבן השבועה זה השם, כן? אז בהקשר ההוא מופיע הביטוי להרע או להיטיב. אז זה אומר שכאשר אתה נשבע על משהו שהוא לא רשות, אין קורבן אם עברת על השבועה.
נכון,
כי... עליו יכול להיות שהיא... מה?
כי השבועה גם לא חלה על דבר ש...
לא, לא, לא. זה... שימו לב, בדיוק זה ההבחנה שהגמרא עושה פה. זאת אומרת, להרע או להיטיב בסך הכל אומר שאם נשבעתי, לא לשבת בסוכה, וישבתי בסוכה, אז אני פטור מקורבן.
נכון, כי זה לא היה דבר רשות.
לא, כן, כי זה לא היה דבר רשות. נכון. אבל זה לא אומר שאין פה שבועה, זה אומר שאני לא. פטור מקורבן. באופן נכון. יכול להיות שיש פה שבועה, ויכול להיות גם שעברתי על הלב. נכון שלמסקנה לא עברתי על הלב, אבל זה לא בגלל הלערה או להיטיב, אלא זה בגלל הפסוק שהובא למעלה. הפסוק שהובא למעלה אומר שאם אני נשבע על דבר מצווה, לבטל מצווה, אז אין לב. מלהרע או להיטיב יוצא שאין קורבן. עכשיו תשימו לב טוב, למה לא מספיק אחד מהם? הרי למה אין קורבן? ופשוט אין קורבן כי אין שבועה ואין לב. את הקורבן מביאים על הלב, לא? ולהפך, אם אתה אומר לי שאין קורבן, אז מה הצד לומר שהיה לב? למה צריך את שני המקורות האלה? אנחנו רואים שהגמרא עצמה עושה הבחנה בין השאלה האם עברתי עליו לבין השאלה האם אני חייב בקורבן. זאת אומרת, יכול להיות מצב שעברתי על עליו אבל אני פטור מקורבן. עכשיו אם אני אמשיך איזה צעד אחד הלאה,
רגע, סליחה,
אתה
יכול לחזור שנייה?
רגע, מה? אחד
אתה יכול שנייה לחזור על מה שאמרת, שלא יחל דברו, פותר אותו מעליו?
הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, חד קרא למפטרי מקורבן שבועה, וחד למפטרי מלאו דשבועה. מה זאת אומרת? הפסוק הראשון שהבאי הביא למעלה, זה. הפסוק הזה מלמד אותי שמי שנשבע על דבר מצווה, אין לו לאו. ועל הערה או להיטיב שמופיע כאן, כן, על הערה או להיטיב שמופיע כאן, זה בא לפתור אותו מקורבן. בסדר? יש לנו שני מקורות. עכשיו אני שואל למה צריך את שני המקורות. אם אין לב, מה שייך שיהיה קורבן? ואם אין קורבן, למה אין קורבן? כנראה כי אין לב. אבל זה עוד נניח. נניח שזה דין מדיני הקורבן, אני נפטר מהקורבן, אבל לאו יש. אבל ברגע שיש לי כבר פסוק שפותר אותי מהלאו, למה צריך פסוק שפותר אותי מקורבן? זה ממש לא מובן.
קורבן הוא על הלא יאכל דברו, כן?
מה?
הקורבן הוא על הלא יאכל דברו.
לא, להרע או לאכול. זה להרע או
לאכול. לא, הקורבן הוא בגלל שעברתי על לא יאכל דברו.
הקורבן הוא מעבר על השבועה.
וזה לא על שבועת שווא, לא על זה ששבעתי סתם.
לא, 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 שבועת שקר.
איפה הפסוק הזה?
איזה?
להרע ולהיטיב.
ויקרא איפשהו, אני לא זוכר.
זה ויקרא?
צריך להגיד, אבל כאילו זה אולי משהו שלא הבנתי, אבל זה אפילו יותר קשה מזה, כי יכולתי להגיד שהמקור הראשון שלי זה על הלהרע או להיטיב, ואז למדתי שמי שנשבע לבטל את המצווה ולא ביטל, לא חייב קורבן, אבל אולי כן עבר עליו. אבל ברגע שאמרו לי אפילו מי שנשבע לעבור על המצוות, זאת אומרת, נשבע לא לעשות מצווה, לא עובר בלאו, אז ברור שמי שלא ביטל את המצווה לא עבר עליו ולא חייב קורבן. זה כבר נשמע לי הרבה יותר פשוט.
זה ברור, זה מה שאני שואל.
לא, כי יכולתי להגיד, כאילו, יכולתי להגיד שדווקא בזה שאומרים לי שמי שנשבע לבטל את המצווה ולא ביטל, פטור מקורבן, להגיד לי, טוב, אבל מי שנשבע לעבור על המצוות, אולי אפילו לא פטור מקורבן.
אמרתי.
אבל הרי...
צד אחד של הקושייה הוא יותר קשה, ברגע שאין לב, מה שייך שיהיה קורבן. אם יש פטור מקורבן, היה אולי מקום להגיד, פטור מקורבן, אבל אולי לב יש, אז צריך עוד פסוק כדי ללמד שגם אין...
אולי מי שנשבע לעבור על המצווה, אפילו לא נפטר מקורבן, אולי.
מה אומרת שהוא נפטר? בגלל הרע עולה.
מי שנשבע לבטל את המצווה, נפטר מקורבן. אבל אני אומרת, אז אולי לב יש לו, ומי שנשבע לעבור על המצווה, אפילו קורבן יש לו, יכולתי להגיד.
לעבור על המצווה ולבטל את המצווה זה אותו דבר, לא הבנתי.
לא, כי אם נשבעתי לעבור על מצווה, ונשבעתי לבטל את המצווה ולא ביטלתי, אז כאילו לא יודעת.
אה, אותו דבר. נשבע לעבור על מצווה ונשבע לבטל מצווה זה אותו דבר.
לא, אבל העניין הוא שלא ביטלתי. כאילו עברתי על השבועה בזה שקיימתי את
המצווה. לא ביטלתי פירושו, עברתי על השבועה, כן?
זאת אומרת, אז אולי בכל זאת כן יש שוני בשאלה האם עברתי על מצווה או לא עברתי על מצווה בסוף. לא על השבועה, על המצווה.
לא, על המצווה לא עברת, כי קיימת אותה.
נכון, לכן אני אומרת, ואיך אני יכולה להגיד, אז אולי שם אני מבינה למה אני נפטרת אפילו מקורבן, סוף כל סוף קיימתי את המצווה. עברתי על השבועה בזה שקיימתי את המצווה. אבל במקום שבו אני נשבעת לעבור על המצוות... נכון, נכון, אותו דבר. סליחה, טעות שלי.
אבל הרב, לא מדובר פה על שני מצבים?
מה זאת אומרת?
אחד קרא למפטרי מקורבן שבועה, פה מדובר שהוא נשבע על דבר של רשות.
לא, מי שנשבע על דבר רשות, יש לו קורבן שבועה ויש לו עולה ויש הכל, בזה לא עוסקים. הלהרה או להיטיב בא להגיד לך שאם אתה נשבע על משהו שהוא לא רשות, אתה פטור מקורבן שבועה.
כן.
אז... אני אומר עוד פעם, מה שאני...
אבל השני, ואחד למפטרי מן לב דשבועה, זה בא למעט. הוא פטור מלב של שבועה, אבל הוא לא פטור מלב אחר שהוא עשה.
בסדר, אני צריך שני מקורות, לפטור אותי מקורבן ולפטור מלב. אם אין לב, אז על מה אני מביא קורבן?
אבל אולי זה שלבים, לא?
הוא פטור מלב של שבועה, אבל לא פטור מלב של... שהוא אמר שם השם לבטלה.
בסדר, זה משהו אחר, אנחנו לא עוסקים בזה עכשיו, זה שבועת שווא.
כן, אם הוא נשבע והוא לא...
אנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו עוסקים כרגע בשבועת שקר.
אבל אולי צריך להגיד, אם אתה בעצמך אמרת מקודם, הרי שיש הבדל בין להגיד הוא לא עבר על הלב, לבין להגיד לא הייתה פה שבועה. יכול להיות שמה שאני מביאה קורבן זה על השבועה ולא על הלב.
בדיוק.
ואז גם אם יהיה לי לב, אני יכולה...
בגלל זה אני שואל את השאלה. זאת אומרת, מזה שהגמרא אומרת, שצריך שני מקורות, אחד לפתור מקורבן ואחד לפתור מעליו, מאוד משתמע ששבועה קיימת, או לפחות היה ואמינה שהיא תהיה קיימת. כן? השבועה קיימת, ולכן גם אם אני פטור מעליו, זה עוד לא אומר שאני פטור מהקורבן, לא עברתי על הלב, בסדר, אבל השבועה קיימת, עברתי על השבועה, אז אין לי לב או אין לי עונש אם תרצו, אבל קורבן יכול להיות שאני אביא, זה פסוק לפתור אותי מהקורבן, זה, אני חושב, רמז עבר.
אבל קורבן הוא לא על הלב.
מה?
היה קורבן, כי עברתי על הלב.
אני אומר, היה מקום להגיד, למסקנה אולי כן, אבל למה צריך פסוק שיאמר את זה? אילולי הפסוק, הייתי חושב שיכול להיות שאת הקורבן אתה תביא, גם אם אין לך לב. בגלל שאתה, השבועה עדיין קיימת, ואתה עברת על השבועה, אז אין לב, אבל את הקורבן אתה תביא, במיוחד, אם מדובר בקורבן אשם, באשם, אשם מובא גם בלי, לב. זה שיעור שנתתי, אולי חלק מכן שמעו את זה ממני, אני לא זוכר. קורבן אשם יש לו תכונות מיוחדות, הוא מובא גם בלי לב, כאשר דווקא לגבי אשם זה קל. אבל לא משנה כרגע לענייננו, יכול להיות שעכשיו למסקנה, אחרי ששני המקורות כבר הובאו, אני מבין שאין פה כלום. אבל לפחות יכלה להיות הווה אמינה, שלא יהיה פה לב ועדיין יהיה חיוב קורבן. השאלה אם אחרי זה, כשפטרו אותי גם מקורבן, מה זה אומר? זה אומר שיש שבועה, אין לב ואין קורבן, או שלא, זה גוף מה שהתחדש, לא, אין שבועה בכלל, ממילא אין לב ואין קורבן. כן? השאלה מה הפסוק השני בסוף לימד אותי? האם הוא לימד אותי, נכון, אתה צודק, השבועה עדיין קיימת, אבל גם קורבן אין, לא רק לב אין. או שלא, הוא לימד אותי, זה גוף מה שהוא מלמד, שלא, גם בתקום שבועה אין. ממילא, אין קורבן ואין לב.
מה נפקא מינה בין שתי אפשרויות?
תכף נראה.
אם צריך קורבן.
נדבר עוד רגע.
לא, אם.
לא, אנחנו פטורים מקורבן. תכף אני אסביר. הנקודה נוספת שאני רוצה להגיד, יכול להיות בהחלט, שכשאנחנו אומרים אין לב, למפטרי מן לב דשבועה, זה לא הכוונה לפטור אותו מהלב, שאין לב. למפטרי מן לב דשבועה, יש פה לב.
חמש.
אך הוא פטור אם הוא עובר עליו. זאת אומרת, עונש הוא לא חייב. למה? כי יש לו מצווה, המצווה מאלצת אותו לעשות את זה. מה, תיתן לו עונש על זה שהוא עשה מצווה? אני נשבעתי כבר, אתה יכול להעניש אותי על זה שנשבעתי. אתה לא מעניש אותי על זה שנשבעתי, כי הרי אם אני אקיים את השבועה ואעבור על המצווה, אני לא אענש על זה, נכון? אז עכשיו, אחרי שנשבעתי, יש לי שתי אפשרויות. או לעבור על המצווה ולקיים את השבועה, או לקיים את המצווה ולעבור על השבועה. לא סביר שתעניש אותי אם בחרתי באופציה הנכונה, לקיים את המצווה. לכן, למפטרי מן לב דשבועה, יכול להתפרש כלפתור אותו מהעונש על הלב, לא שאין לב. ממילא עכשיו גם מאוד ברור למה צריך פסוק לפתור מקורבן. לא רק שיש שבועה, יש גם לב. רק עונש אין. קורבן אולי היה, אומרת הגמרא, לא, יש עוד מקור שגם פותר אותך מהקורבן. אז זה כמובן יותר חלק. אפילו עליו ישנו, רק העונש לא קיים. אוקיי? עכשיו, בעצם הטענה היא,
אנחנו בעצם... זה לא משתמע מהדרשה של הפסוק, שעליו ישנו ורק פותרים. כי בעליו של הפסוק, הדרשה הזאת שיש עם החפצי שמיים, זה מראה שלא ייתכן שבכלל יהיה עליו, כאילו העליו לא יכל דברו, לא קיים, במקרה של חפצי שמיים.
לא נאנשים עליו. אולי. זה אפשרות שאני מעלה כאן.
כי הקל וחומר הזה הוא מין כזה, משהו שהוא כאילו אבסורד, מה פתאום, איך יכול להיות שעליו יהיה בכלל קיים?
מה זה קל וחומר? איזה קל וחומר?
לא יחל דברו, או דברי שמיים, ברור שם.
עונש.
על מה אני עובר,
גם פה, גם תסתכלי את לשון הגמרא, גם פה. אחד למפטרי מן לב דשבועה. מה זה למפטרי מן לב דשבועה? אפשר להבין אולי, הכוונה לבטל את הלב, אבל למפטרי, זה הפירוש המילולי, זה לפתור אותו מהעונש על הלב דשבועה.
זה עדיין נקרא
לב
דשבועה.
כן, יש לב של שבועה, העונש לא יהיה לך, כי לא ייתכן להעניש מישהו, זה שהוא מקיים מצווה.
אבל זה קצת קשה, כי אתה מניח פה שהחילול של, החילול של הדיבור נעשה כשעשיתי את המצווה. אבל לכאורה, כשאומרים לי, אין נשבעים על המצוות, אני מבינה שמתחתחילה אסור לי להישבע על המצוות.
אסור לי להישבע על המצוות.
כתוב, אין נשבעים לעבור על המצוות.
אז אולי על זה צריך עונש.
לא יודע, תנו לך על זה עונש, אבל אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על עונש של שבועת שקר, כשחיללת את הדיבור. אבל כשלא קיימת את מה שנשבעת, לא על עצם השבועה. עונש על עצם השבועה זה שבועת שווא. אנחנו מדברים על שבועת שקר.
כלומר, ההנחה היא שאני עוברת עליו, אבל פטורה מעונש?
כן.
כאילו זה לא כמו נניח בשבת.
כלומר, שאין לו מעשה. כמו לב, זה לב שאין עליו עונש, אבל הלב יכול להיות קיים. אומר, אפשר להגיד שהשבועה קיימת ואין לאו, וממילא גם אין עונש. אפשר להגיד שאפילו הלאו קיים, רק עונש אין. ואפשר כמובן גם להגיד שאין בכלל שבועה. אבל זה, באב האמינה כמובן לא יכול להיות, כי אז לא היינו צריכים שני מקורות, לפתור מעליו ולפתור מקורבן. אבל אחרי שהובאו שני המקורות, יכול להיות שזה גופה מה שמלמדים אותנו, שאין אפילו חלות של שבוע. אין, זאת לא שבועה בכלל. ממילא, אין קורבן, אין לאו ואין עונש ואין כלום. עכשיו, בעצם, מה שזה אומר לנו, יש לנו שתי אפשרויות להבין, להבין את השאלה האם יש פה חלות שבועה, אלא שאין איסור לעבור עליה. כי המצווה למשל דוחה את זה, אוקיי? או שאין בכלל חלות של שבועה. ההשלכה יכולה להיות בסוגיה שלנו. מה קורה בסוגיה שלנו? בסוגיה שלנו הרי מדובר על שבועה לקיים מצווה, לא לעבור על המצווה, נכון? עכשיו, להרע או להיטיב, כמו שאמרתי למעלה, נראה רלוונטי גם לשם, זה עדיין לא להישבע על דבר שהוא בידי, על דבר הרשות. אז קורבן לא יהיה גם שם. השאלה האם יהיה שם לאו. אז אם אצלנו זה רק פטור מעונש, כי לא ייתכן להעניש אותך על זה שאתה מקיים מצווה, זה לא קיים בדף ח', נכון? בשבועה לבטל את המצווה, הרי מה אני אומר? בשבועה לבטל את המצווה...
אין בכלל ניגוד בין השבועה ל...
בדיוק, בדיוק. אז לכן בשבועה לקיים את המצווה, היה מקום להגיד שיש שבועה, ואם יעבור על זה יהיה גם לאו וגם עונש והכל. כל מה שלא יהיה זה קורבן, היא לא מתקיים שם להרע או להיטיב. אבל עצם תחולת השבועה ואפילו עליו ואפילו העונש, בהחלט יכול להיות שקיים. אם אתה אומר לי שבמקום שבו אתה נשבע על מצווה, אין בכלל תחולה של שבועה, אז כנראה שהלהרע או להיטיב בעצם מתרחב. זה לא רק פטור מקורבן, אלא זה בעצם אומר שאין שבועה. ואז הייתי אומר, גם בשבועה לקיים את המצווה אין שבועה. אבל אם כל מה שאני אומר, תראה, יש פה שבועה, ואולי אפילו לאו יש, רק לא מענישים אותך על זה. למה? כי אתה עברת על השבועה כדי לקיים מצווה. אז זה הכל כשאתה באמת נשבע לבטל מצווה. שאז אם עברת על השבועה, זה היה כדי לקיים מצווה. אבל בדף ח' הרי מדובר על מי שנשבע לקיים מצווה. אם הוא עבר על השבועה, אז הוא גם עבר עבירה, חוץ מזה שהוא עבר על השבועה. אז למה שלא נעניש אותו? אתם רואות...
הוא היה פתח עונש כפול.
מה, לא שומע? כן, בואו ודאי, אני אשו שאלה מה קורה עם השבועה. אז בעצם מה שקורה פה, זה שאם הלא יחל נדחה בפני המצווה, זה מה שכתוב בגמרא אצלנו, בדף ט' ז', אז בדף ח' זה לא שייך, והלא יחל יישאר, תהיה שבועה ויהיה איסור, הכל. עכשיו אתם רואים, שבעצם שבועת הזירוז אצלנו בסוגיה, יכולה להתפרש בשתי צורות.
למה? רק בצורה אחת, לפי מה שאמרת עכשיו.
לא, שתי צורות. אם אני אומר שבסופו של דבר שבועה על מצווה, השבועה עצמה לא קיימת, בדף ת' ז', אז כנראה גם בדף ח' היא לא קיימת. כיוון שזה, אין שם להרע או להיטיב, ובמקום שבו זה לא דבר הרשות, פטור מקורבן, אין לאו, אין עונש, השבועה לא קיימת. אבל אם אני עושה חילוק ואני אומר, לא, השבועה קיימת, וגם הלאו קיים, ואלא מה, הקורבן לא קיים כמובן, כי זה לא להרע או להיטיב. אבל הלאו קיים, רק אני לא מעניש עליו, כי לא ייתכן להעניש מישהו על זה שהוא קיים מצווה. זה בדף ח' לא מתקיים.
נכון, אז בדף ח' נשארתי רק עם האפשרות הראשונה.
לא, בדף ח' יש לי עכשיו שתי צורות לקרוא את דף ח'. כתוב שם שזה שבועת זירוז, נשבע לקיים את המצווה. אני יכול להגיד שהשבועה חלה. שבועה חלה, רק אין על זה קורבן. ואני יכול להגיד שהשבועה בכלל לא חלה. מה שכתוב שם, הוא שבע ועומד מהר סיני, צריך להתפרש בשתי צורות, עוד רגע נראה. אבל ברמה העקרונית מהסוגיה כאן, מהסוגיה כאן עולות שתי אפשרויות להבין את הסוגיה שלנו. האם בסוגיה שלנו, בשבועת הזירוז, לקיים מצווה, השבועה קיימת וגם עליו קיים, אולי יהיה פטור מקורבן כנראה, אבל השבועה ועליו קיימים, והחידוש של רב גידא למערב, זה שמותר או שזאת לא שבועה מיותרת, שמותר לעשות את זה, מותר לזרז את עצמך, זה החידוש, אבל השבועה חלה, יש פה שבועה. אפשרות שנייה, לא, בכלל אין שם שבועה.
אבל למה שלא תהיה שבועה? אמרנו פה שבגלל ש...
לא,
אבל אמרנו פה שבגלל שיש לי גם לא יחל וגם את הקורבן, אני לומדת מפה שדווקא כן יש שבועה, אלא פשוט אין קורבן ולאו עליה.
זה שצריך שני מקורות, ברור שלפני שהיו המקורות, נגיד אם היה רק אחד מהם, הייתי מבין יכול להיות שיש שבועה. ולכן זה שפטרת אותי מקורבן לא אומר שלא יהיה לאו, או אם פטרת אותי מעליו או מהעונש, זה לא אומר שלא יהיה תור מקורבן, שלא יהיה קורבן. לכן צריך את שני המקורות. אחרי שהובאו שני המקורות, יכול להיות שזה גוף מה שמלמדים. בכלל שבועה, ממילא, אין קורבן ואין לאו.
בדף חד זה מה שאמרנו, שאין שבועה. איך אפשר להבין את זה אחר?
אני עכשיו אחזור לדף חד. זה בדיוק מה שעכשיו אני נמצא שם. בדף חד, אני מזכיר לכם עוד פעם, בדף חד, היה לנו בהתחלה מניין שנשבעים לקיים את המצוות. נשבעתי והקיימה. שואלת הגמרא, אבל הרי הוא מושבע ועומד מהר סיני. איך הבנו את זה שם? שבועה לא חלה. אין שבועה חלה על שבועה, נכון? ואז בא רב גידל ואומר,
שבועה לזרוז.
שבועה לזרוז, נכון? מה זאת אומרת שבועה לזרוז? השבועה לא חלה, אבל מותר להישבע כדי לזרז את עצמי, למרות שהיא לא חלה. חידוש לאמרצים, נכון? זה מה שהסברתי שם. את האמרצים שלא יודעים שהשבועה לא חלה, אז יכול להיות שזה שהם נשבעו ידרבן אותם לקיים את המצווה, ולכן אני מתיר להם להישבע, למרות שהשבועה לא חלה. אפשרות שנייה שעכשיו אני אומר, לא, יכול להיות שהשבועה כן חלה, כמו שראינו מפה, השבועה חלה. קורבן אולי לא יהיה עליה, אבל אפילו עונש יהיה עליה. אז שואל, אז מה, אז פה עולה של, אז מה זה השאלה מושבע ועומד מהר סיני, ולכאורה השאלה היא שהשבועה לא חלה. עוד רגע נראה. ומה שהגמרא עונה בהמשך, שזה שבועת זירוז, זה מה שכתוב בעצם, השבועה חלה, אבל עדיין, בשביל מה להישבע אותה הרי, כבר יש מצווה שמחייבת אותי לשבת בסוכה, למה צריך להישבע? אז אומרים לא, כדי לזרז את עצמך, אז תישבע, לא נורא, זה לא שבועה מיותרת. בסדר? עדיין לא הסברתי מה זה הקושייה מושבע ועומד מהר סיני, לפי הקריאה הזאת. אתם איתי?
כן.
בסדר, שתי אפשרויות לקרוא את הקושייה שלנו. האם זה חידוש לאמרצים, כמו שהסברתי בשיעור הקודם? זאת אומרת, אנשים שלא יודעים שהשבועה לא חלה, והם נשבעים כדי לזרז את עצמם, והחידוש הוא שאוקיי, הוא עם הארץ, אבל לפחות הוא לא הוציא את שם השם לשווא, ויש, הוא נשבע לתועלת, אז מותר לעשות את זה.
אבל כשאתה אומר אין שבועה חלה על שבועה, בכל זאת עדיין נקראת שבועה. זה שאין לה חלות על שבועה שכבר הייתה קודם.
אין שבועה חלה, זה מי ששבועה השנייה לא קיימת. רגע, אז נגיע עוד רגע. אז מה שאני רק רוצה קודם כל להבין סתמטית, מה שיוצא מדף ת' זין זה בעצם שתי צורות לקרוא את הגמרא שלנו. האם בגמרא שלנו רב גידל אמר רב בנשבע לקיים מצווה, שם זה נשבע לבטל מצווה, שם זה נשבע לקיים מצווה, האם שבועה חלה? לפי האפשרות ששבועה חלה, אז בעצם יוצא שאצלנו רב גידל אמר רב אומר מניין שנשבעים לקיים את המצוות, הכוונה באמת השבועה חלה. ומה שכתוב שזה שבועת זירוז, פשוט בגלל שהשבועה אומנם חלה, אבל היא מיותרת. היא מיותרת כי המצווה כבר מחייבת אותי לעשות את זה, בשביל מה לי שווה, בסדר, אבל בשביל לזרז מותר בכל זאת לעשות את זה. אז זה חידוש לתלמידי חכמים. אפשרות שנייה להגיד לא, בכלל השבועה לא חלה. והחידוש של הרב גידל הוא חידוש לאמרצים. הם חושבים שהשבועה חלה, הם נשבעים כדי לזרז את עצמם. האמת שהשבועה לא חלה, אבל לא נורא, הם לא נשבעו לשווא, כי יש לזה תועלת, ולכן מותר להישבע שבועת זירוז. שתי צורות לקרוא את הגמרא שם. עכשיו בואו נראה את זה בראשונים. הר"ן, בסוגיה בדף ח' עמוד א', סוגיה שלנו, דף ח' עמוד א', תראו מה הוא כותב. אבל הוא מושבע ועומד מהר סיני הוא. אלא הקמא שמלן וכו'. מסתברא לי, אומר הר"ן, דאחי פירושה. דמעיקר הכסלקא דאיתך דרב גידל עתה להשמועינא, ששבועה חלה על דבר מצווה כדבר הרשות. בהתחלה הגמרא חשבה שהחידוש של רב גידא למערב, זה שהוא, החידוש הוא ששבועה חלה על דבר מצווה, כאילו שזה היה דבר רשות. הוא מוכח לה, מדכתיב נשבעתי והקיימה, כן, והוא מוכיח את זה מהפסוק נשבעתי והקיימה. ומשומרך מפריך, ולא מושבע ועומדו. דעה מוכיחים בפרק שבועות 2 בהתרה, דעה דכתיב להרע או להיטיב בדבר הרשות כתיב קרא, ולא בדבר מצווה. וכי תימה, הנעימי לי לקורבן, ולהרע או להיטיב גבי קורבן כתיבה, אבל בל יחל איקה אפילו בדבר מצווה, אם כן מהי נשבעתי והקיימה, אך יעבל אלה מימר. דנעידי אם אית מצווה מקורבן, לא אם אית מבל יחל, כדי חזינה נתם בפרק שבועות 2 בתרא, דמילתא דליתא בלה והן, אינה מבלה הבא, ואם אית מקורבן מלהרע או להיטיב, ולא אם אית ממלכות, ולהה לא צריך קרא. אם כן מהי כאמר, שנאמר נשבעתי והקיימה, מרות מה הוא מסביר פה, הוא אומר, שהקושייה של הגמרא מושבע ועומד מהר סיני, מה הקושייה? הקושייה היא, בשביל מה אתה צריך להשמיע לי את מושבע ועומד, את נשבעתי והקיימה? זה כבר, את הדבר הזה אנחנו יודעים בלי הנשבעתי והקיימה, מעצם דיני שבועה אנחנו יודעים את זה. ברור ששבועה חלה לקיים מצווה.
למה שבועה חלה על דברי מצווה? למה זה מעצם דיני שבועה?
למה שלא תחול?
הוא לוקח צד, הוא לוקח את הצד שזה כן חל
במצווה. ברור. מה ששבועה לא חלה בדף ת' ז' זה לבטל מצווה. לא חלה או שאין לה, לא משנה כרגע, אני עוד נגיע לזה אולי. אבל זה בלבטל מצווה, אבל בלקיים מצווה, מה הבעיה? בלקיים מצווה, למה שלא יהיה עליו? הרי אני מקיים את המצווה. שם, הרן כנראה מבין, ששם, בגלל שאני נשבע לבטל מצווה, אי אפשר להטיל עליי לאו, אם אני מקיים מצוות, או אי אפשר להניש אותי, או אי אפשר להטיל עליי לאו. אבל אצלנו, למה אי אפשר להטיל עליי לאו, אם אני לא מקיים את המצווה? לכן הוא אומר, מדיני שבועה הרגילים, ברור ששבועה חלה על דבר מצווה. והוא דוחה את האפשרות ש... שזה רק לקורבן, זאת אומרת, סליחה, רגע, כן, הוא אומר, וכי תימה, הנמילה לקורבן דלהרע או להיטיב גרבי קורבן כתיבה, אבל בל יחל איקה, אפילו בדבר מצווה, כן, מה תגיד שבל יחל ישנו גם בנשבע על דבר מצווה, רק מקורבן זה יתמעט, כן? ומעליו מה שיתמעט זה שבועה לבטל מצווה, אבל לא שבועה לקיים מצווה. אם כן, מה אם נשבעתי והקיימה? בשביל מה צריך את הפסוק נשבעתי והקיימה? זה הקושיה של הגמרא.
לא מדי, אבל הפוך, לבטל מצווה, מה שנאמר לבטל, הברייתא שהובאה לימדה אותי, שדווקא במי שנשבע לבטל מצווה, הוא נפטר מקורבן.
וגם בלאו.
הוא נפטר מקורבן, אני יודע.
אבל גם זה, זה, זה גם מי שנשבע לקיים מצווה.
אז לא הבנתי.
כי זה להרע או להיטיב.
להרע או להיטיב.
אבל לגבי הלאו, במקום שהוא נשבע לבטל מצווה, אז זה למדנו שאין לאו. מהפסוק ההוא שם שלא יחל דברו. אבל כשהוא נשבע לקיים מצווה, למה שהלאו לא יחול? ודאי שהוא חל. אז למה צריך את הפסוק נשבעתי והקיימה? נשבע ועומד מהר סיני. מושבע ועומד מהר סיני, הכוונה, השבועה חלה. הרי הוא מושבע ועומד מהר סיני, למה לא?
רגע, הוא כותב שבאהבה אמינא בהתחלה, הוא חושב שהשבועה חלה על דבר מצווה, ואז הוא מקשה, אבל הוא מושבע ועומד מהר סיני.
לא, הוא מקשה, למה צריך את נשבעתי והקיימה?
לא, הוא מוכיח את זה, הוא מוכח לה, מדכתיב נשבעתי והקיימה. ומשומעך יפריך, והלא מושבע ועומדו. ולכן הוא מקשה, והלא מושבע ועומדו. ועכשיו הוא מסביר מה הקושייה. אז הוא אומר, דעה, מוכיחים בפרק שבועות 2 בתרא, דעה דכתיב להרע או להיטיב, בדבר רשות כתיב קרא, ולא בדבר מצווה. בסדר? אז בעצם, בדבר מצווה, בעצם אין שבועה. וכי תימה, הנה מילה לקורבן, דלהרע או להיטיב גבי קורבן כתיבה. אבל בל יחל איקה, אפילו בדבר מצווה, אם כן, מהי נשבעתי והקיימה? מה תגיד לי, שזה רק על קורבן, אבל לאו יש? נו, אז למה אתה צריך את נשבעתי והקיים? אז סתם, מצד דיני שבועות הרגילים. דנאי דאמית המצווה מקורבן, לא אמית מבעל יחל. כדי חזין הנתן בפרק שבועות שתיים בטרה, דמילתא דלייתא בלאו והם, אינמי בלאבא, דאמית מקורבן, נלערה ולהיטיב, ולא אמית ממלכו. מיעוט ממלכות צריך מיעוט נוסף. אז לגבי שבועה לבטל את המצווה, יש לי מיעוט נוסף, בגמרא בדף ט' ז', אבל לגבי שבועה לקיים את המצווה, אין לי מיעוט נוסף.
אבל מזה שרב גידה מביא את הנשבעתי והקיימה, דווקא זה מראה שבאהבה אמינא כן התמעט גם שבועה לקיים את המצווה.
נכון, זה מה שהגמרא שואלת. לפי הר"ן, זה מה שהגמרא שואלת, למה הבאת את הפסוק נשבעתי והקיימה?
אוקיי.
ועל זה עונה הגמרא, כדי ללמד אותי שמותר לאדם לזרז את נפשו. כלומר, אלא הקמה שמלן, ומתרצינן, אלא הקמה שמלן, דשר אילי לזרוז אי נפשי. כלומר, ודאי לא איץ צריכה יקרא לומר שהיא חלה לגבי בעל יחל. לא צריך את הפסוק נשבעתי והקיימה כדי לומר שהשבועה חלה ויש פה לב של בעל יחל. את זה אני יודע גם בלי הפסוק. אלא אחי כאמר, מניין שהדבר הגון הוא להישבע לקיים את המצווה, ואפילו כשרים שנמנעים משבועה נשבעים הן בכך, שנאמר נשבעתי והקיימה. כלומר, שהרי דוד היה עושה כן. זה ראיה מדוד המלך שעושים את זה, אז אנשים כשרים, הוא ודאי היה נמנע ככל שהוא יכול מלהישבע. ואם הוא עשה את זה, כנראה שאין שום עניין להימנע משבועה כזאת. אז כל החידוש הוא שלא צריך להימנע משבועה כזאת, אבל זה שהשבועה חלה זה ברור.
והקושי של המושבע ועומד מהר סיני זה רק לגבי פטור מקורבן, זאת אומרת זה ה...
לא, קורבן אין פה,
כי זה... לא, מושבע ועומד מהר סיני, אני מבין נכון את מה שהוא אומר, זה קצת עמום בלשונו. מושבע ועומד מהר סיני, הכוונה מהלכות שבועה של הר סיני ברור שהשבועה פה חלה, למה אתה צריך להגיד לי את נשבעתי והקיימה?
קורבן לא
שייך.
אחרת ממה שהבנו כל הזמן.
ברור, ברור, אחרת לגמרי. לכן הוא אומר שזה, החידוש בגמרא אצלנו זה חידוש לתלמידי חכמים, לא לאמרצים.
אבל אי אפשר לומר שבלא מושבע באוהל מהר סיני, זה הרי אותו הסיפור של להרה או להטיב, זה הפטור מקורבן.
לא, מה פתאום?
או הוא נשבע לקיים מצווה שעליה הוא כבר היה מושבע מהר סיני. ולהרה או להטיב זה דבר רשות, זה לא מצווה.
לא, להרע או להיטיב קיים גם בנשבע לקיים מצווה.
ובגלל זה אני פטור מקורבן.
אבל יש לב.
און, כי...
מה שכתוב, מושבע ועומד מהר סיני, אם אני מבין נכון את הר"ן, מושבע ועומד מהר סיני, הכוונה, למה אתה מבין את הפסוק נשבעתי והקיימה? הרי השבועה חלה.
למה נשבעת?
שבועה מהר סיני, מעיקר הדין. אתה מבין לי פסוק מדוד המלך? אגב, זה גם מיישב את מה שהערתי בשיעור הקודם, שהפסוק הוא מדברי קבלה, כן, מהנח. ולמה מביאים פסוק מהנח על דין תורה? אז הטענה של הר"ן, זה שהפסוק מהנח הוא באמת רק גילוי מילתא. הנה, תראה, דוד המלך גם נשבע ככה, סימן שראוי להישבע בצורה כזאת. זה בכלל לא מדבר על דיני שבועות. דיני שבועות שהן חלות או לא חלות, זה יוצא מהפסוקים שראינו עכשיו. ושבועה לקיים מצווה היא שבועה שחלה, ויש עליה לב, ומי שיעבור עליה ילקה, חוץ מאשר על המצווה, הוא גם על, גם על השבועה. קורבן כנראה לא יהיה בגלל הרע או להיטיב, אבל עליו כמובן יהיה. רק היה מקום להגיד, אבל מה טעם להישבע, אתה כבר מחויב בגלל המצווה. אז זה אומרים, נשבעתי והקיימה, תראה אפילו דוד המלך נשבע על זה.
כמו מעשה רב.
מה?
כמו מעשה רב.
כן, בדיוק. זה מין גילוי מילתא כזה. זה, מבחינת זו, זה, 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 זה מתיישב טוב בגמרא, גם מזה שמביאים פסוק מתהילים על, 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 על דבר שהוא לכאורה דין תורה. אוקיי? אז בעצם יוצא שלשיטתו, שהוא באמת למד את זה, ששבועה לקיים מצווה כן חלה. הוא הולך בצד הזה של דף ט' ז', שדיברתי שם. השבועה כן חלה לקיים מצווה, ומה ששם השבועה שאין לב בדף ט' זין, זה כנראה בגלל שהמצווה דוחה את הלב. אבל אצלנו, שזה שבועה לקיים מצווה, אז עליו קיים ואין מצווה שדוחה אותו, לכן עליו נשאר קיים. ברור שהוא למד בדף ט"ז שמה שאין לאו זה פשוט בגלל שהמצווה דוחה אותו, לא כי שבועה לא חלה על זה, שבועה חלה ויש לאו, באופן עקרוני גם יש לאו, רק המצווה דוחה אותו, או לפחות פותרת מעונש, שתי האפשרויות שאמרתי שם. אתם איתי?
כן.
עכשיו, בבעל המאור כותב מאוד דומה, גם כמו הר"ן, אומר, ובגמרא דילן, וממתנית דתנא נשבע לבטל את המצווה שלא לעשות סוכה וכו', שאין שבועה חלה לעולם בנשבע לבטל את המצווה, בין במצוות עשה, בין במצוות לא תעשה, אלא שנתחייב מלכות משום שבועת שווא, הנה פה הוא מכניס את השבועת שווא, על עצם ההישבעות הוא חייב מלכות, כי הוא סתם נשבע, משעת שבועתו, בין שקיים שבועתו ועבר על המצוות, בין שקיים את המצווה ועבר על שבועתו, זה הנפקא מינה, שבועת שווא הוא לוקח על עצם ההישבעות, לא משנה אם הוא קיים את השבועה בסוף או לא, אבל בשעת עבירת המצוות או קיומן, אין עליו מעונש השבועה, כי זה לא שבועת שקר. מחמת אותו מעשה כלום, לא קורבן ולא מלכות. עכשיו פה הניסוח מעניין. הוא אומר שאין שבועה חלה לעולם בנשבע לבטל את המצווה, משמעות לכאורה שהשבועה בכלל לא חלה. ובסוף הוא מסיים שאין עליו מעונש השבועה, מחמת אותו מעשה כלום, לא קורבן ולא מלכות. קצת נראה שהשבועה חלה, רק אין עונש ואין קורבן. טוב, יש פה מקום להתלבט לגבי זה. עכשיו הוא ממשיך. מה?
אי אפשר להגיד, אולי הבנתי לא נכון, אבל שבעקבות הר"ן גם, שהם עושים חילוק יותר מעמיק בין, כאילו, מזה שאני רואה שהר"ן מבחין בין הנשבע לבטל את המצווה לנשבע לקיים את המצווה, אפשר אולי גם להגיד שיש בתוכם חילוק בשאלה האם השבועה בכלל קיימת, כאילו גם אם בשבועה לבטל את המצווה, השבועה לא קיימת בכלל.
אמרתי, זה שתי אפשרויות. בבעל המאור מתחיל בזה, עוד מעט נראה, בעל המאור הולך בשיטת הר"ן. אבל בעל המאור מתחיל בזה שהשבועה בכלל לא קיימת, אין שבועה חלה לעולם בנשבע לבטל את המצווה.
אז זה הפוך משיטת הר"ן.
רגע, הוא מסיים בזה, אין עליו מעונש השבועה מחמת אותו מעשה כלום, לא קורבן ולא מלכות. פה קצת נראה שיש שבועה, רק אין קורבן ואין מלכות. עכשיו אני אומר, שתי אפשרויות מתיישבות. אנחנו נראה בהמשך, כשהוא מדבר על נשבע לקיים מצווה, אז הפסקה הבאה שלו, שמה הוא הולך כמו הר"ן. אבל בנשבע לבטל מצווה, הוא יכול ללמוד שאין בכלל שבועה. אחרי שלמדנו שאין לאו ואין קורבן, אולי אין בכלל שבועה. אבל אין בכלל שבועה לא בגלל של להרע או להיטיב, כי זה נגד מצווה. אבל אצלנו שזה לא נגד מצווה, אלא אם מצווה, אצלנו יש שבועה. כן, זה לא חייב להיות, הוא לא חייב לאמץ את העמדה שאני אמרתי בדף ת' זין, ולהגיד שגם שם יש שבועה, בנשבע לבטל. הוא יכול להגיד שבנשבע לבטל אין בכלל שבועה. בנשבע לקיים יש. תראו, הוא ממשיך פה עכשיו, הוא אומר ככה, וכן בנשבע לקיים מצוות לא תעשה, אין עליו שום, זה לקיים, אבל מצוות לא תעשה, כן? זאת אומרת, כאילו לא לעבור עליה. אין עליו שום עונש שבועה. רואים עוד פעם, מדבר על העונש. בין כשקיימה, בין כשביטלה, שאין עליו בביטול המצוות מחמת השבועה, לא קורבן ולא מלכות. והיינו דאמרינן בסוף מכות, ונחשוב נמי שבועה שלא יחרוש ביום, טוב, אתם נמי מיקה חיילה, שבועה עליהם, הוא שבא ועומד, מהר סיני הוא, כלומר, ואין איסור השבועה חל על איסור המצווה, לפי שאין איסור חל על איסור. מה הוא אומר? מי שנשבע לקיים מצוות לא תעשה. אז אין איסור השבועה חל על איסור מצווה. נכון? כי אם הוא יעבור על השבועה שלו, הוא גם יעבור על הלא תעשה. נשבע לקיים את הלא תעשה. אז אם הוא יעבור על הלא תעשה, הוא גם יעבור על השבועה. אז השבועה הוסיפה עוד איסור על גבי הלא תעשה. כן, באותו מעשה שאני אעשה, חוץ מהלא תעשה, אני גם עובר על האיסור של השבועה. אבל זה אין איסור חל על איסור. אז זה לא קיים. לא קיים או שאין עונש? כן, זה אפשר להבין כך או כך. עכשיו, תראו את הפסקה הבאה.
זה נראה שלא קיים, זה נראה שבביטול המצוות הוא ממש, הוא כותב את זה במפורש, אני לא מבינה עכשיו אינכם.
שמה?
שלא קיים, שהשבועה לא קיימת בכלל.
אז למה הוא דיבר על עונש?
אין עליו שום עונש שבועה, הוא אומר.
נכון, הוא אומר אין עונש מחמת השבועה. העונש הוא בגלל שביטלת המצוות לא תעשה, עברת על המצוות לא תעשה.
אין עונש, אבל מי אמר שאין שבועה?
כי הוא כותן, הוא כותן, לא יודעת הוא.
לא, נכון, מההתחלה.
הוא לא אומר שאין לב. אפילו לא אומר שאין לב. הוא אומר שאין קורבן ואין מלכות.
דווקא אני
מסכים. אפילו לב יש.
הרי בהתחלה, לא, ממש נשמע לגיוני מה שינה אומרת. הרי בהתחלה נשמע בבירור שהוא אומר שלא חלה השבועה בכלל. עכשיו אתה אומר, בסוף זה קצת...
מה זה בהתחלה? את מדברת על נשמע לבטל את המצווה? פה?
כן, כן.
בסדר. אז הוא אומר...
לקיים מצווה את לא תעשה.
אנחנו מדברים, אתה צריך להבחין.
זה אותו דבר, אבל שתי הפסקאות הראשונות זה אותו דבר, זה עדיין לא הגענו לסוגיה שלנו.
נכון, לא, זה אותו דבר, לא, לא, שימו לב, זו נקודה חשובה, זה מבלבל קצת. יש נשבע לבטל מצווה ולקיים מצווה, זה שבועה נגד התורה, שבועה בעד התורה. אבל המצווה בכל אחת משתי האפשרויות האלה יכולה להיות מצוות עשה או לאו.
נכון, אבל זה אותו דבר.
לקיים לאו, לקיים לאו פירושו להישמר מלעבור עליו. ואפשר להישבע לעבור על הלאו. אפשר להישבע לקיים את העשה, ואפשר להישבע לבטל את העשה.
אבל שתי הפסקאות הראשונות זה ללכת נגד רצון התורה.
לא, לא.
למה לא?
נשבע לקיים מצוות לא תעשה, זה מצווה עם התורה.
הוא נשבע...
למה?
הפסקה
השנייה זה לקיים מצוות לא תעשה.
נכון, לקיים מצוות לא תעשה, הכוונה לא להיכשל בה.
הוא נשבע לא לאכול חזיר.
כן.
זה כמו
נשבע
לקיים את המצווה.
כן.
למה? הוא כותב שבועה שלא אחרוש ביום טוב.
לא, זה הוא מביא את הגמרא במכות, הוא אומר שאין איסור חלל איסור.
אבל זה, על זה הוא דן, לא?
לא, לא על זה הוא דן. מי שנשבע לקיים מצוות לא תעשה, אוקיי? לא אחרוש ביום טוב, כן, שבועה שלא אחרוש ביום טוב זה בדיוק זה, נו, מה הבעיה?
נו, לא אחרוש ביום טוב, אני הולך עם רצון התורה.
נכון, בדיוק.
אז זהו, זה נראה, זה עם רצון התורה, שניהם זה עם רצון התורה.
נכון.
שני הפסקאות הראשונות זה ללכת עם רצון התורה.
לא.
לא, נשבע לבטל
נגד רצון התורה, והשנייה זה...
נכון, 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 נכון. רגע, אז עכשיו אני התבלבלתי.
זה בדיוק הנקודה, זה נשים לב טוב. הפסקה הראשונה זה נשבע לבטל את המצווה, זה הסוגיה
בדרך. לא, זה לא.
וזה הוא לא מבחין בין מצוות עשה ולא תעשה, שימו לב פה. רואות? נשבע לבטל את המצווה בין במצוות עשה ובמצוות לא תעשה. שם אין הבחנה. אבל בנשבע לקיים את המצווה, הוא כן עושה הבחנה, והוא אפילו מחלק את זה לשתי פסקאות. יש נשבע לקיים מצוות לא תעשה, שזה אין עונש או אין לאו, או בגלל אין איסור חל על איסור, כי הרי אתם מבינות למה זה אין איסור חל על איסור?
כשאני עוברת על
כן, כי כשאני עובר, אני חורש ביום טוב, אז חוץ מהאיסור לחורש ביום טוב, יש גם איסור שעברתי על השבועה. אז יוצא שכל מה שהשבועה עושה, היא הוסיפה איסור על משהו שבין כל וכל אסור. אין איסור חל על איסור. אז השבועה השנייה, לא חלה, או אין לב, או אין עונש, אבל אין איסור חל על איסור. אבל, פסקה הבאה, הוא בנשבע לקיים מצוות עשה, זה עוד פעם, שבועה עם התורה, אבל הפעם במצוות עשה. השבועה והנדר חלים עליו למלכות. לא רק שיש שבועה חלה, לא רק שיש לב, יש גם מלכות, יש גם עונש. אבל לא לקורבן, לפי שאינה בלאו והן, כן, זה להרע או להיטיב. ולא מיתה כתוב, אלא מקורבן, דכתיב ולהרע או להיטיב. ושפיר דמי, בסדר? ממש כמו הרן. ושפיר דמי לכתחילה למי ודחי. ודע לך שזה טוב, מותר לכתחילה גם לעשות את זה. בין בשבועה, בין בנדר, ולקיומה. ולקיומה, מה ידע אמר? לקיים את מה שנאמר, כי דאמרין הנתם מניין של נשבעים לקיים את המצווה שנאמר, נשבעתי והקיימה וכולה כדאית האתם. כמו הרן, נכון?
רגע, אבל הרן בשני המקרים הראשונים גם יגיד שהשבועה לא חלה?
לא יודע, אמרתי, שתי אפשרויות. אני נוטה לחשוב שאם אתה אומר שהשבועה חלה בדף ח', סביר להניח שגם בדף ת' ז' השבועה חלה. וכל מה שלא... לא, לא קיים שם, זה העונש, לא נותנים לך עונש על, על זה שעשית מצווה. וזה כמובן לא שייך בדף ח', כי בדף ח' אתה עושה מצווה, ולכן אם אתה לא עושה מצווה, אז ודאי שמגיע לך עונש. אבל בעל המאור למשל לא הולך ככה, הרן יכול ללכת ככה ויכול ללכת כמו בעל המאור. מה בעל המאור אומר? בעל המאור בדף ח' לומד כמו הרן. נשבע לקיים מצוות עשה, יש לב ויש עונש הכל, חוץ מקורבן, כי זה לא להרע או להיטיב. אבל בדף ת' ז' הוא אומר שאין שאין עונש ויכול להיות שגם אין בכלל שבועה.
למה לטעון את זה אבל? מה ההיגיון של... מה ההיגיון של בעל המאור להגיד שבנשבע לבטל את, את המצווה אין בכלל שבועה? אם הוא חושב שבאופן עקרוני כמו רק...
פסוק שמלמד אותי שאין לאו. איך מבינים את הפסוק שאין לאו? פסוק שאין לאו, כנראה אומר, השבועה לא חלה.
אז כאילו בעל המאור בעצם מניח לא כמוך, הוא מניח שהלאו מספר לי על האם יש או אין שבועה בכלל.
לא, בעל המאור זה פתוח. רק אני אומר, זה פתוח לשני הכיוונים. אני ברן, כיוון שהוא לא אמר כלום על דף תזי, אני הייתי לומד ברן, כמו שאני אמרתי קודם, השבועה חלה, רק העונש נדחה בגלל המצווה. בדף ח' שהמצווה לא עומדת נגד השבועה, אז שמה גם יהיה עונש. אבל זה לא חייב להיות. אפשר להגיד שהשבועה חלה בדף ח' וכולל עונש, כולל הכל. בדף ת' ז', נכון שהייתה אבא אמינה שהשבועה חלה, אבל אחרי שלימדו אותנו שאין לאו ואין קורבן, יכול שזה גוף מה שלימדו אותנו, אין לאו, אין קורבן, אין כלום. שבועה לא חלה. בסדר? ואז הוא אומר, והנדרים חלים בביטול מצוות עשה, זה לא מעניין, אמרתי, אני עוסק בשבועות ולא בנדרים. טוב, אנחנו קצת הפלגנו, הבא בתור זה יהיה הרמב"ן, הרמב"ן חולק על הר"ן ועל בעל המאור, אבל זה כבר נראה בפעם הבאה, אז מציע שנעצור כאן.
תודה רבה.
לילה טוב.
טוב, להתראות.
תודה רבה, ערב טוב.